ערכין, דף למד ב', מתחילים בעזרת השם, דף למד א' עמוד ב', במשנה למטה. יש יום אחד גורלי לאדם שקונה בית בעיר שמוקפת חומה, בשנים שנוהג בהם יובל. היום הגורלי הוא היום האחרון של השנה מאז שבן אדם קנה את הבית בעיר המוקפת חומה. מה כל כך גורלי ביום הזה? כי התורה אומרת, אתה קונה בית בעיר שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, יש למוכר אפשרות במשך כל השנה הראשונה מאז שקנית את הבית, לבקש ממך את הבית בחזרה ולשלם לך את הכסף. עכשיו ביום האחרון, הקונה מאוד לא רוצה שיסלקו אותו מהבית, הוא רוצה להישאר בה. שמו קנה את הבית בשביל ללכת, הוא קנה את הבית בשביל להישאר. מה הוא היה עושה? הוא היה מסתתר. שאף אחד לא ידע איפה הוא נמצא, כדי שכשהמוכר יחפש אותו בשביל להביא לו את הכסף, הוא פשוט לא ימצא אותו, ואז הוא לא יכול להביא לו את הכסף, ואז הבן אדם נשאר בבית. זה מה שהיה קורה, כנראה שהמקרים קרו וחזרו על עצמם. אז היו צריכים לתקן בשביל זה תקנה מיוחדת. בראשונה, בהתחלה, היה קונה נטמן יום 12 חודש. ביום האחרון היה הולך ומסתתר מעיני המוכר, כדי שיהיה חלוט לו, כדי שהבית יישאר לחלוטין אצלו. אבל זה עשה הרבה הפסדים לאנשים. התורה אומרת שאפשר כן לבדות את הבית עד שעוברת שנה שלמה. ויצא מציאות שלא יכלו לקיים את ההלכה הזאת. התקין הלל שיהיה חולה שמעותיו ללשכה. המוכר יכול לקחת את כל הכסף שהוא קיבל תמורת הבית. אם הוא לא מוצא את הקונה בשביל להביא לו את הכסף, הוא מטיל את זה בתוך הלשכה ונגמר הסיפור. ויהיה שובר את הדלת, קורא לזה פורץ, שובר את הדלת של הבית שהוא מחר, ונכנס לתוך הבית, נגמר הסיפור. מתי שירצה על אז, מתי שאותו קונה יצא מהמקום של המסתור וירצה לקחת את הכסף, יבוא ויטול את מעותיו מאותה לשכה, ונגמר הסיפור. זאת התקנה החדשה של הלל. אמר רבא, מתקנתו של הלל, אנחנו מבינים שאם אדם אומר לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. למה לא לעשות כסף מהדבר הכל כך פשוט הזה? יפה זה ודאי שלא, אבל ככה הוא עשה. הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. ונתנה לו. אם זה היה מדעתו, הוא הסכים לקבל את הכסף, מגורשת. כי הוא אמר תנאי והיא כמעט התנאי. אבל בעל כורחו, היא זרקה לתוך הבית שלו את הכסף, הוא לא רצה לקבל את זה, אז היא זרקה לביתו, אינה מגורשת. מה הראיה שככה הלכה? מדי צטריך להילל לתקוני, מזה שהילל היה צריך לתקן תקנה מיוחדת, שנתינה בעל כורחו, אביה נתינה. למה הילל הזקן היה צריך לתקן את התקנה הזאת, שאפשר לשים את הכסף בתוך לשכה, ולמרות שהבן אדם שמקבל לא מעוניין לקבל את הכסף, מכריחים אותו לקבל, למה היה צריך לתקן תקנה מיוחדת? אני מדייק מזה, הבעל, מה נתינה בעל כורחו, לא אביה נתינה סימן, שתמיד... אתה לא יכול להכריח בן אדם שיקח כסף, אבל בתקנה מיוחדת של הלל הזקן תיקן, כן היה אפשר, ולכן, חלק מהמקרה של תמיד, זה אם אדם למשל בא לגרש את אשתו, והוא מציב בפני התנאי שתיתן לו 200 שקל. 200 זוז, תיתן לו 200 זוז. ובסוף, הוא לא רוצה לקחת את הכסף הזה, כי הוא לא רוצה לגרש אותה. אז היא לא יכולה להכריח אותו לקחת את הכסף, ככה אנחנו מבינים. כי אם כן הייתה יכולה להכריח אותו, אז מה צריך תקנה מיוחדת של הלל? כל אחד יכול לשים את הכסף בלשכה גם בלי הלל, להכריח את הבן אדם, לקבל את הכסף. כן, הבעלמא נתינה בעל כורחו לא אביה נתינה, אנחנו מבינים מפה שתמיד בכל מקום אחר, אם אדם שם כסף בתוך לשכה לטובת איזה בן אדם מסוים, זה לא נקרא שהוא שילם. שאלת הגמרא מתקיף לרב פאפה, והיא תימה, יש כאלה שאומרים שהקושייה הזאת שאל אותה רב שימי ברשי, ככה גרסה. ודילמה, כי צריכה להילל לתקוני שלא בפניו. זאת אומרת, יש פה שני דברים. דבר ראשון, הבן אדם מתחבא. אתה נותן לו כסף, אתה לא רואה אותו. דבר שני, אתה מכריח אותו לקבל את הכסף. אז פה צריך להילל לתקן תקנה. אבל בפניו, כשאתה מכריח את הבן אדם לקבל כסף בפניו, בין מדעתו, בין בעל כורחו, אבי המתנה. אולי נאמר שגם אם אני מכריח אותו לקבל את הכסף, אבל זה בפניו, זה נקרא מתנה. ובמקרה שאדם מגרש את אשתו בתנאי שתיתן לו 200 זוז, והיא נותנת לו בעל כורחו, אולי כן תהיה מגורשת. איקה דאמרי, יש כאלה אומרים את זה הפוך, את כל הדין ודברים הזה. אמר רבא, מתקנתו של הלל, אנחנו יכולים להבין, אם אדם אומר לאישה, לאשתו, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. זאת אומרת, אם נשים לב זה היפוך היוצרות, במקום שהוא ייתן לה 200 זוז, הוא מבקש מנה. אולי הוא פשוט מאוד רוצה שהיא תיתן לו 200 זוז, ואז הוא יוכל עם זה לפרוע לה את הכתובה, שהיא גם כן 200 זוז. ונתנה לו, בין מדעתו, בין בעל כורחו, היא זרקה לו את הכסף באיזשהו פינה, כי הוא לא רוצה לקבל את זה בסוף, אבי הנתינה, נתינה בעל כורחו, זה נקרא נתינה, ככה אני מבין מהילל, מהתקנה של הילל. אז נשאלת השאלה, מה? אם אפשר בעל כורחו לתת לבן אדם כסף, למה הילל היה צריך תקנה מיוחדת, שבגלל שהבעלים היה מחפש את הקונה, והקונה היה מסתתר, אז תקנו תקנה מיוחדת, לשים את זה באיזה לשכה. אם נתינה בעל כורחו נקרא נתינה, אז בשביל מה צריך תקנה מיוחדת? אז התשובה היא, וכי הצטריך לילל לתיקוני, הסיבה שהילל הזקן היה צריך תקנה מיוחדת שישימו את הכסף בלשכה, זה בגלל שהיה פה שני דברים. דבר ראשון, זה שלא בפניו, כי בן אדם מסתתר, אתה רוצה לתת לו כסף, הוא לא נמצא. דבר שני, שזה בעל כורחו. אבל בפניו, כשהבעל נמצא פה, בין מדעתו, בין בעל כורחו, אבי הנתינה. זה נקרא נתינה, היא יכולה להכריח אותו לקבל את ה-200 זוז. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. מתקיף לה הרב פאפה, ואיתה עם הרב שימי בראשי. אגב, מפה אנחנו רואים ראיה שגם קודם גורסים לא רב אשי, אלא רב שימי בראשי. ודילמה, בין בפניו, בין שלא בפניו, מדעתו, אין בעל כורחו לא. מי אמר לך שאפשר גם לתת בעל כורחו? אם כן תשאל, למה הלל לא תיקן להכריח מהאדם לקבל את הכסף בעל כורחו, אם זה בפניו? התשובה היא, והלל מיידי הצטריך להתקין. הלל תיקן לפי הצורך שהיה באותה תקופה, מכיוון שאנשים היו מסתתרים, היו צריכים לתקן שאפשר לתת את הכסף גם לא בפניו. אבל אם האנשים לא היו מסתתרים, אלא היו פשוט אומרים, אני לא רוצה לקבל את הכסף, אז הלל היה מתקן שאפשר לתת להם בעל כורחם. אומרת המשנה, כל שהוא לפנים מן החומה, כל מבנה שנמצא, כל מבנה או כל נכס, שנמצא בתוך החומה, בעיר מוקפת חומה, הרי הוא כבתי ערי חומה. מה לא? לפי דעת הנקמה, חוץ מן השדות. אם יש שדה בתוך העיר, לפי דעת הנקמה זה לא נחשב לפי ההלכות של בתי ערי חומה. רבי מאיר אומר, אף השדות. גם יש שדה בתוך העיר, זה גם נקרא כמו נכס במקום של עיר חומה, כמו בית בעיר המוקפת חומה, שיש בו את כל הדינים של אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה. בית הבנוי בחומה, אם יש בית שהוא אחד מהקירות שלו, זה החומה בעצמה. רבי יהודה אומר, אינו כבתי ערי חומה, אין לו את הדין של בית בעיר המוקפת חומה. רבי שמעון אומר, ודאי שכן, כותל החיצון היא חומתו, וזה נקרא בית בעיר המוקפת חומה. למדנו שיש מחלוקת האם שדות שנמצאים בתוך עיר המוקפת חומה, נקראים כמו בית במושב עיר חומה, אם יש להם הלכות כמו בית. לפי דעת הנקמה לא, ולפי רבי מאיר כן. מביאה הגמרא על זה ברייתא. תנו רבנן, הפסוק אומר, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות, לקונה אותו, לדורותיו לא יצא ביובל. כתוב שם את הלשון בית. אין לי אלא בית. אם אדם קונה או מוכר בית בעיר המוקפת חומה, אז יש את הכללים וההלכות של דיני בית בעיר המוקפת חומה. מניין לרבות בתי בדים, מפעל לייצור שמן, ובתי מרחצאות, ומגדלות, הכוונה ארונות שקבועים בקרקע, ושובחין לעופות ליונים, ובורות, בורות עגולים של מים, ושיחין זה בור ארוך וצר של מים, ומערות זה בור מרובע עם תקרה של מים גם. מאיפה אני יודע שגם זה, אם אדם מוכר, זה נחשב כמו בית בעיר המוקפת חומה? תלמוד לומר, בהמשך שם כתוב, אשר בעיר. כל מה שנמצא בעיר, אם אדם מוכר, זה כמו בית, ויש לזה דין כמו אדם שמוכר בבית בעיר מוקפת חומה. יכול שאני מרבה אף השדות? תלמוד לומר, בית. דברי רבי יהודה, שסובר ששדות בעיר המוקפת חומה, אין להם את הדין של בית במושב, בבית מושב עיר חומה. רבי מאיר אומר, אחרת, בית אין לי אלא בית, מניין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות ומגדלות, הכוונה ארונות קבועים בקרקע, ושובחין של עופות ובורות, שיחין ומערות של מים, ואפילו שדות, תלמוד לומר אשר בעיר, וזה בא לרבות גם שדות. ואלא הכתיב בית, מה זה בא למעט? אמר רב חיסדא, אמר רב קטינה, חולסית ומצולה איקה בעיניו. אומרת הגמרא, דע לך, שבאמת, מה שכתוב שדות, כולם מודים ששדות אי אפשר למכור בעיר המוקפת חומה. אפשר למכור, אבל אין איזה דין של בית, בית מושב עיר חומה. כל המחלוקת ביניהם זה רק בחולסית ומצולה. חולסית זה קרקע שעשויה כולה מאבן. אדמה סלעית. מה עושים עם זה? לוקחים גזית, חותכים את זה עם ברזל ומסטטים את זה ללבנים. מוכרים את זה לבניין. זה נקרא חולסית. מצולה זה אדמה של חול. עושים מזה טיט, מוכרים את זה גם כן לבניין. זה המחלוקת ביניהם. איקה בעיניו. במה המחלוקת? אז הגמרא מביאה והתניא, יש גם ברייתא שמסבירה שבזה הם נחלקו רבי מאיר ו... רבי מאיר ו... רבי יהודה. חולסית ומצולה. רבי מאיר אומר כבתים. זה נחשב כמו בית, בית מושב עיר חומה. למה? כי אתה לא יכול לזרוע פה שום דבר. ולוקחים מפה אבנים, לוקחים מפה חול בשביל לבנות מזה בית. רבי יהודה אומר כשדות, כי זה לא דומה לבית. אבל בשדות כולם מודיעים שאדם שמוכר שדה במקום המוקף, בעיר המוקפת חומה, זה לא נקרא כמו בית שאדם מוכר בעיר המוקפת חומה. למדנו במשנה בית הבנוי בחומה, רבי יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה, ורבי שמעון אומר שהקיר החיצון זה החומה שלו. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. גם זה שסובר שבית, שאחד מהקירות שלו זה החומה של העיר, וזה נקרא בית בתוך עיר חומה, וגם זה שסובר שלא, לומדים את שניהם מאותו פסוק. הפסוק שמספר על זה שיהושע, כשהוא בא לכבוש את ארץ ישראל, באו לכבוש את יריחו. אז הוא שלח שני מרגלים, שיכנסו בשקט ויבדקו, ירגלו את העיר. ואז כשחיפשו אחריהם, הם התחבאו בבית של רחב. ורחב הלכה, ושחררה אותה מחוץ לחומה של יריחו. הפסוק שם אומר, ותורידם, רחב הורידה את שני המרגלים, בחבל, בעד החלון. ואז הם יכלו לצאת לגמרי מהעיר. איך? כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. לכן, ברגע שהיא הוציאה אותם מהחלון, הם בעצם היו מחוץ לעיר, כי היא הוציאה אותם בחלון שהיה בקיר של החומה. וזה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון סבר כפשטי דקרא, בעיר חומה יושבת, זאת אומרת, היא בעצמה, הבית שלה נקרא בעיר המוקפת חומה. בית בעיר המוקפת חומה, בעיר חומה יושבת. רבי יהודה סבר, בחומה יושבת, לא כתוב בעיר חומה יושבת, ולא בעיר חומה. אז לכן, מזה למד רבי יהודה, שאם אחד מהקירות בבית זה החומה בעצמה, זה לא נקרא שהבן אדם גר בבית בעיר המוקפת חומה. אומרת המשנה, עיר שגגותיה חומתה. עכשיו מדברים על החומה בעצמה. אם החומה בנויה כולה מבתים, בתים מחוברים מסביב לחומה, מסביב לעיר, זה בעצם החומה של העיר, בתים שדבוקים אחד לשני, ושאינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אלא כשיהושע בן נון כבש את הארץ, לא היה בעיר הזאת חומה, ואחר כך הלכו והקיפו את העיר בחומה, אינה כבתי ערי חומה, אין את ההלכות שהתורה קובעת לבית בבית מושב עיר חומה. ואלו הן בתי ערי חומה, מה נחשב עיר? כדי שנגיד שאם יש חומה מסביב לעיר, ממות יהושע בן נון, העיר הזאת נקראת עיר המוקפת חומה. צריך שיהיה לפחות שלוש חצרות בעיר הזאת, ובכל חצר של שני בתים, צריך שיהיה שני בתים. הערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, איזה ערים אלה? כגון קצרה ישנה, הייתה עיר קטנה של ציפורי, הכוונה סמוך לציפורי, הייתה עיר קטנה שנקראת קצרה הקטנה. וחקרה של גוש חלב, היא גם כן עיר המוקפת חומה, ויודפת הישנה, היא גם כן הייתה עיר המוקפת חומה, וגמלה, וגדוד, וחדיד, ואונו, וירושלים, וכן כיוצא בהן, עיר מוקפת חומה, ממות יהושע בן נון, שדומה לערים האלה שהמשנה פרטה, בזמנם הם הכירו את הערים האלה, זה בית שנמכר בעיר הזאת, יש לו את הדינים של אדם שמוכר בית בעיר המוקפת חומה. למדנו במשנה שעיר שהגגות הם החומה שלה, זאת אומרת שהבתים צמודים והם למעשה יוצרים חומה, אין חומה, אבל הבתים הם החומה של העיר, למדנו שזה לא נקרא עיר המוקפת חומה. תנו רבנן, לומדים לזה מקור מהפסוק. פסוק אומר עיר המוקפת חומה, ממעטים מזה, ולא שור איגר. הכוונה לא שיש פה שורה של בתים שהם יוצרים חומה, אלא החומה צריכה להיות חומה בפני עצמה. סביב, ממעטים מזה משהו אחר, פרט לטבריה, שגם היא יש לה שלושה צדדים של חומה, הצד הרביעי זה הים, ים הכינרת. שימה חומתה באחד מהצדדים, זה לא נקרא עיר המוקפת חומה, לצד זה, שאם אתה מוכר בית שם, זה נקרא שהוא מחר בית בעיר המוקפת חומה. רבי אליעזר בר יוסי אומר דבר נוסף, פסוק אומר אשר לא חומה, המילה לא מורכבת גם מו״ו וגם מאלף, גם לא הכוונה לא ולא לאחר, וגם לא הכוונה לא ולא כן. אז דורשים מזה, בהתחלה היה לו דווקא חומה, אבל עכשיו אין לו חומה. אף על פי שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן, זה יקרא עיר המוקפת חומה. ואלו אין בתי ערי חומה וכולי, אז המשנה הביאה רשימה של ערים, פה הגמרא מביאה ברייתא שמפרטת איפה הם היו נמצאים חלק מהם. תנא, גמלא, מה שכתוב במשנה, זה עיר בגליל, וגדוד היא נמצאת בעבר הירדן, וחדיד ואונו וירושלים, שלושתם נמצאים ביהודה. מייקה אמר, מה אתה רוצה להגיד שבגליל ובעבר הירדן אין עוד ערים מוקפות חומה חוץ משני אלה? עונה הגמרא אמר, אביי אחי כאמר, כל העיירות שבגליל עד גמלא בגליל, הם היו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון. כל הערים עד גמלא, גמלא זה בעצם הגבול שכל הערים בגליל עד שם הם ערים המוקפות חומה. ומשם והלאה יש חלק שכן ויש חלק שלא. אותו דבר, עד גדוד בעבר הירדן, גם כן היה מוקף חומה, כל הערים. בעבר הירדן עד גדוד הם נקראים מוקפות חומה. אבל משם והלאה יש חלק שכן ויש חלק שלא. וחדיד ואון וירושלים ביהודה הם שלושת הערים המוקפות חומה בחבל יהודה, מה שהברייתא פירטה. אומרת הגמרא, רבא אמר, תירוץ אחר, גמלא בגליל, רצו ללמד אותנו לא שרק גמלא בגליל היא עיר המוקפת חומה, אלא להפוקי גמלא דשאר ארצות, מה שיש ביהודה או בעבר הירדן, העיר גמלא שנמצאת שם היא לא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. גדוד בעבר הירדן, זה בא למעט, יש עוד עיר גדוד, לא בעבר הירדן. להפוקי אותה עיר גדוד, דשאר ארצות, שזה לא עיר המוקפת חומה ממות יהושע בן נון. הנה אך דלוי דקבתיו, אבל שאר הערים שאין עוד עיר כמותם במקום אחר, לא יצטריך לי, לא צריך לפרט איפה זה בדיוק נמצא. כי יש רק עיר אחת כזאת, והעיר הזאת היא למעשה מוקפת חומה. אבל הערים שהזכרנו, כיוון שיש עיר אחרת בארצות אחרות, מה זה ארצות? הרי ארץ ישראל מתחלקת לשלוש ארצות, יהודה, גליל ועבר הירדן. אז הערים שאמרנו מה שיש בגליל, הגמלה שהיה בגליל היה גם גמלה בעבר הירדן או ביהודה. אז לכן כתבו גמלה בגליל זה עיר המוקפת חומה. אותו דבר, העיר גדוד שהיה בעבר הירדן הייתה עוד עיר גדוד שהייתה או בירודה, בגליל. אז רצו לציין שרק גדוד שבעבר הירדן היא עיר המוקפת חומה, כדי שנדע שדווקא זה ולא אחרים. אבל שאר הערים שמוזכרים במשנה לא צריכים לפרט איפה הם נמצאים, כי יש רק עיר אחת כזאת, ואנחנו מיד יודעים שהעיר הזאת מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. למדנו במשנה שירושלים היא גם כן עיר המוקפת חומה, והבנו שיש לזה דין גם של בית מושב עיר חומה. ואם אדם לא פדה את השדה תוך שנה, אז השדה מוחלטת לקונה. שואלת הגמרא בירושלים, מי מחלט בה? אם אדם לא פדה את השדה שהוא מחר אחרי שנה מהקונה, אז מה, השדה נשארת אצל הקונה? והתניה, יש ברייתא שאומרת, 10 דברים נאמרו בירושלים, ואחד מהדברים, ואין הבית חלוט בה. זאת אומרת, שאם אדם מוכר בית בירושלים, והוא לא פדה את זה תוך שנה, זה לא נשאר אצל הקונה, יש לו רשות לפדות את זה גם אחר כך. אז אם כן, אתה רואה שירושלים, זה לא אחת מהערים שיש לה דין של בית מושב עיר חומה. אמר רבי יוחנן, העיר הזאת, העיר הזאת שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, היא חשוב, מתי היא נחשבת עיר מוקפת חומה? אם היא כמו ירושלים. המודד שלך לדעת על עיר, אם היא נקראת מוקפת חומה או לא, סתכל על ירושלים. אם היא כמו ירושלים, היא נקראת מוקפת חומה. כי ירושלים דמוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אבל מצד שני, ולא כירושלים, דאילו ירושלים אין הבית חלוט בה. זאת אומרת, אמנם אם תמצא עיר שהיא דומה לירושלים לגבי זה שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, ויש בה את כל הכללים כמו בירושלים, בשביל להגדיר אותה כמו כזאת, אז באמת היא תהיה כמו ירושלים, דהיינו שהיא עיר המוקפת חומה, והיא לפי הכללים של עיר המוקפת חומה. ומצד שני לא כמו ירושלים, כי בירושלים עצמה דווקא אין לה את הדין של, של בית בעיר חומה, כי שם גם אם אדם מכר בית ועבר שנה, הבית לא נחלט לקונה. בירושלים אין הבית חלוט בה, ואילו אחה, מוקפות נמצאים בשאר מקומות בארץ, הבית כן יהיה חלוט בהן אחרי שנה. רבה שהיא אמר, תירוץ אחר, צד אחד במשנה כתוב שירושלים היא עיר המוקפת חומה, ואם אדם קונה שם בית, אחרי שנה הוא לא יכול לקנות את זה בחזרה. צד שני אנחנו יודעים שירושלים, אחד מעשר הדברים שם, שהבית לא נחלט למי שקונה אחרי שנה, אז אמר רב יוסף תירוץ אחר, תרי קדש, הרבה שהיא אמר תירוץ אחר, לאו אמר רב יוסף תרי קדש אבו, וכי רב יוסף לא אמר במקום אחר שיש שני ערים שנקראים קדש, ההכנה מתרי ירושלים, אבו גם היו שתי ערים שקראו להם ירושלים. ורק השנייה היא זאתי שבאמת יש אצלת המושג שאם אחרי שנה לא פדו את הבית בחזרה, אחרי שמכרו את הבית, אז היא נחלטת לקונה. אבל ירושלים שאנחנו מכירים, גם מעובר שנה מאז שבאדם מכר את הבית והוא לא פדה, אז יש לו אפשרות עדיין לבדות גם אחר כך. תניה, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, למה מנו חכמים את אלו? למה חכמים מנו דווקא את הרשימה של הערים שמנינו במשנה, שהם ערים שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון? שכשעלו בני הגולה, בזמן שבאו לבנות את בית המקדש השני, מצאו את הערי חומה האלו וקידשום, קבעו שיהיה להם קדושת העיר מוקפת חומה. אבל ראשונות, בטלו מהקדושה שלהם מי שבטלה קדושת הארץ. ברגע שבטלה קדושת ארץ ישראל, מתי שיצאו לגלות בחורבן בית ראשון, סובר רבי ישמעאל ברבי יוסי שהתבטלה קדושה מארץ ישראל, ולכן הערים שכשחזרו בבית שני וקידשו אותם, הם נחשבים בקדושת עיר המוקפת חומה. אבל שאר הערים לא. כסבר, סובר רבי ישמעאל ברבי יוסי, קדושה ראשונה שארץ ישראל התקדשה בזמן שכבשו את ארץ ישראל בזמן יהושע, קידשה רק לשעתה. לאותם שנים שעם ישראל היו בארץ, 850 שנה, מאז שנכנסו לארץ עד חורבן בית ראשון. אבל, ולא קידשה לעתיד לבוא, אבל ברגע שגלו עם ישראל מארץ ישראל בחורבן בית המקדש הראשון, הקדושה פסקה לפי דעתו. שואלת הגמרא ורמיני, יש לי קושיה מברייתא, שם אנחנו רואים, אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וגם לעתיד לבוא, שהקדושה כן נשארה בזמן של חורבן בית המקדש הראשון. הוא כותב ככה, וכי אלו בלבד היו, הוא מקשה על המשנה שלנו, מה אתה מביא כזאת רשימה מצומצמת של ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון? והלא, כבר נאמר, רק בבשן, שזה חלק מעבר הירדן, שזה אחד מהארצות של ארץ ישראל, כתוב 60 עיר, 60, כל חבל ארגוב, ממלכת עוג בבשן, כל אלה ערים בצורות, חומה גבוהה, אז יש לך 60 ערים, רק בבשן שזה חלק מירדן, ואתה אומר רק את הרשימה הזאת, זה ערים המוקפות חומה, רק הרשימה של המשנה? אלא, אני אגיד לך, למה מנו חכמים את אלו בדווקא את הרשימה הזאת? שכשעלו בני הגולה בבית המקדש השני, מצאו אלו, את הערים האלה שברשימה, וקידשום. שואת הגמרא, קידשום? האמרינן, בהמשך אנחנו נאמר, דלא צריך לקדשין הוא, כי לפי הברייתא הזאת, אנחנו אומרים שהקדושה שהגיעה לארץ ישראל כשעלו לארץ בפעם הראשונה נשארה בה גם לאחר כך. אז שואלת הגמרא, האמרינן דלא צריך לקדשינו, לא צריך לקדש אותם פעם נוספת. אלא, אומרת הגמרא, מצאו את הערים האלה ומנאום, ספרו אותם בתור ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. אבל, שתדע, ולא אלו בלבד נוהג בהם המושג הזה של עיר המוקפת חומה, אלא כל שתעלה לך מסורת בידיך מאבותיך, שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אתה לא צריך להסתכל במשנה אם העיר הזאת רשומה או לא רשומה. אם אתה יודע בוודאות שזה היה עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, כל מצוות הללו נוהגות בה. כל דיני עיר המוקפת חומה נוהגות בעיר הזאת, אם יש לך מסורת שהיא מוקפת חומה ממות יהושע בן נון. אבל לא קידשו את זה הרי מתי שעלו לארץ ישראל בבית השני, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה בזמן בית ראשון, וקידשה לעתיד לבוא. ומי אומר את זה? רבי ישמעאל ורבי יוסי. פעם אחת הוא אומר שקידשה לעתיד לבוא, ופעם אחת הוא אומר שלא קידשה לעתיד לבוא. אז מה קרה לארץ ישראל בחורבן בית ראשון? בטל ממנה הקדושה או לא בטל ממנה הקדושה? לפי רבי ישמעאל ורבי יוסי. מביאה הגמרא, היא באה עם התירוץ ראשון, תראי תנאי, ואליבא דרבי ישמעאל, היו לו שני תלמידים, כל אחד אמר אחרת בדברי רבו, כל אחד זוכר אחרת ממנו. והיא באה את אימא, אחד מנאיו, הברייתא שקידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא, הברייתא השנייה, זה לא רבי ישמעאל ברבי יוסי, זה רבי אלעזר בר יוסי אמרה. איך אנחנו רואים שכך אמר רבי אלעזר בר יוסי? דתניא רבי אלעזר בר יוסי אומר, הפסוק אומר אשר לא חומה. וראינו מקודם את האמרה שלו, של רבי ישמעאל בר יוסי. לא כתוב גם עם ו' וגם עם א', גם לא ולא למישהו אחר, וגם לא, הכוונה הפוך מכן. אז אנחנו לומדים את זה בצורה כזאת. בהתחלה העיר הזאת היה לא חומה, ועכשיו אין לו חומה. לא חומה, ועכשיו לא. הכוונה עם א', אין לו. אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו אבל קודם לכן, בהתחלה זה היה לא חומה עם ו', ועכשיו זה לא חומה עם א', לא עם א'. בכל זאת, אנחנו אומרים שיש לו דין של עיר המוקפת חומה. רואים שסובר רבי ישמעאל בר יוסי, רואים שסובר רבי אלעזר בר יוסי, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא. מה איתם הדמנדה אמר, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא? מאיפה אתה רואה מקור לזה שבתי שנחרב בית המקדש הראשון, כל הקדושה של ארץ ישראל בטלה ממנה? דכתיב, הפסוק אומר, ועשו כל הקהל, ככה הגרסה. השבים מן השבי, באו לבנות את בית ראשון, הם חזרו מהשבי, הם בנו סוכות, היה חג הסוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע, ככה גורסים, ישוע, בננון כן בני ישראל וגומר. ותהי שמחה גדולה מאוד. אז מה אנחנו מבינים? שמאז יהושע בנון היו מאות חגים של סוכות ולא בנו סוכות. עכשיו כשחזרו מהגלות שאחרי חורבן בית ראשון, הם בנו סוכות, אז היה שמחה גדולה מאוד, כי הם לא עשו עוד היום דבר כזה. שאלת הגמרא, איך ייתכן דבר כזה? אפשר בת דוד ולא עשה סוכות? אתה יכול לתאר לעצמך שדוד המלך לא בנה סוכה בחג הסוכות? עד שבא עזרא, פעם ראשונה שבנו סוכות בימי עזרא כשהוא בא, חזר לארץ ישראל? אלא אומרת הגמרא, מה שהפסוק אומר, הוא מדבר על שני דברים שונים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות. נפלא. מה שכתוב אחר כך, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל, זה הכוונה משהו אחר. מה הם לא עשו? מה שעשו עכשיו, אומר רש"י, ממות יהושע, הם לא עשו ממות יהושע. מה לא עשו ממות יהושע עד עכשיו? שהם קידשו את הארץ. אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. יש דבר שעשו רק מתי שנכנס יהושע לארץ, ועכשיו זה פעם שנייה שעושים את זה בהיסטוריה. מה זה? מה ביאתם בימי יהושע? מנו שמיטין ויובלות. התחילו לספור, אחרי שנה שביעית זה שנת שמיטה, הארץ צריכה לשבות, אחרי 50 שנה שנת יובל, כל דיני יובלות, ודבר נוסף, וקידשו ערי חומה, כל עיר שהייתה מוקפת אז חומה, קידשו אותה במעמד של עיר המוקפת חומה, אף ביאתן בימי עזרא, גם כן התחילו מחדש, מנו שמיטים ויובלות, וקידשו ערי חומה. אז מה רואים מכאן? שהקדושה לא הייתה מעצמה, כי קדושה ראשונה קידשה רק לשעתה. כשיצאו מארץ ישראל, הקדושה בטלה, הקדושה הזאת. לכן כשהם חזרו בבית שני, היו צריכים לקדש שוב מחדש את אותם ערי חומה, לקדש בהם שיהיה להם דין של עיר חומה. זה מקור אחד, שקדושה ראשונה רק קידשה לשעתה ולא לעתיד לבוא. ואומר מקור נוסף, פסוק אומר, והביאך השם אלוקיך לארץ אשר ירשו אבותיך, וירישתה, ירשו אבותיך וירישתה, מקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה היקש? מה ירושת אבותיך בחידוש כל הדברים הללו? התחדשו שמיטים, יובלות, וקידשו ערים המוקפות חומה. אף ירושתך בחידוש כל הדברים הללו. גם כן חידשו שוב פעם שמיטים, יובלות, וגם קידשו את הערים המוקפות חומה. מה למדים מפה? שלא הייתה בהם קדושה פעם בבניין בית שני. כי הקדושה הראשונה קידשה רק לשעתה, וכשעזבו את הארץ בחורבן בית המקדש הראשון, הקדושה הייתה בטלה, עד שכשבאו בבית שני, היו צריכים לקדש מחדש. אז יש ראיה לדעה שסוברת שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. ואידך, לפי הדעה שסוברת שקדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא, מה הפירוש שהפסוק אומר, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל, ותהי שמחה גדולה מאוד. מה הכוונה כאן? דבאי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטלי. ביקשו רחמים בזמן עזרא הסופר על היצר הרע של עבודה זרה וביטלו אותו. הם אמרו, מה החריב לנו את בית המקדש? זה שהיה עבודה זרה, עדיין היא קיימת בינינו. ביקשו רחמים, ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה. והגין זכות עליו כסוכה. הזכות של עזרא הסופר הגנה עליהם כמו סוכה, באמת לשמור עליהם מן הפורענות. ולמה נכנס פה יהושע בן נון? והיינו דקקפית קראי לוי די יהושע. רואים פה שהפסוק מקפיד על יהושע. לא כתוב פה יהושע, אלא כתוב פה ישוע. למה קיצרו את השם שלו בצורה כזאת? ובכל דוח תכתיב יהושע, ואך הכתיב ישוע. אלא מה? הקפידו עליו. למה אתה לא ביטלת את היצר הרע של עבודה זרה? רגע, למה דווקא יהושע? ביש למה משה רבנו לא בא הרחמי? אתה יודע למה הוא לא ביקש רחמים לבטל את היצר הרע של עבודה זרה? דלוהב הזכות עד ארץ ישראל, הוא לא היה בארץ ישראל, ולא היה לו את הזכות של ארץ ישראל לבטל את היצר הרע של עבודה זרה. אלא יהושע, דהב עלי זכות עד ארץ ישראל, הוא נמצא עם עם ישראל בארץ ישראל, יש לו את הזכות של הארץ. למה הוא לא ביטל? אמה לא ליבה רחמי, למה הוא לא ביקש רחמים לבטל את היצר הרע של עבודה זרה? לכן הפסוק מקפיד עליו, במקום לקרוא לו יהושע, קורא לו ישוע. עכשיו, לפי הדעה שסוברת שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, איך הוא יתרץ את שני הפסוקים? אז ככה, הפסוק הראשון והכתיב. עכשיו, הפסוק הראשון, אנחנו כבר תרצנו, כן? שזה מדובר על סוכות, שהזכות של עזרא הסופר הגן עליהם כמו סוכה, והם ביטלו את היצרה של עבודה זרה. עכשיו, מה הפסוק השני? הפסוק השני, והכתיב, אשר ירשו אבותיך וירשתה. אז יש הקש בין הירושה של אבותיך לירושה שלך. אז מה תגיד? מה? לא קידשו פעם נוספת, אז למה מקישים את הירושה שלנו לירושה שלהם? אלא אומרת הגמרא, אחי כאמר, כיוון דירשו אבותיך, הרי אבותיך קידשו את ארץ ישראל כשהם ירשו אותה בזמן יהושע בן נון, ירשת אתה. לכן אתה בעצמך גם כן יורש את הארץ. אתה לא צריך לקדש אותה שוב. הם לומדים את הפסוק, אשר ירשו אבותיך, וקידשו אבותיך את ארץ ישראל, וירישתה, אז אתה כבר יכול לרשת את ארץ ישראל, אתה לא צריך לקדש אותה שוב. קידושה ראשונה שקידשו את ארץ ישראל בזמן שנכנסו בזמן יהושע, קידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא. עד כאן השיעור על דף למד ב'.